שלום לכולם ולכולן, אנחנו ערב פרשת ויחי, שבה יעקב אבינו מברך את כל בניו, גם אלו שלא נראה שהם ברכות, אבל לא הזמן להאריך בזה עכשיו. בחרתי להתמקד קצת יותר בבנימין ובדן, שהם קשורים לברכות או לדיבורים שדיברנו על יוסף ויהודה באריכות, וזה קצת בעזרת השם ישלים לנו את התמונה. יוסף, מה שאמרנו על יוסף זה שהוא בא מצד השורש של העולם, והוא יודע מאיזה מקום עמוק וגבוה אנחנו מגיעים, ולכן הוא מסתכל כלפי מטה על המציאות כביכול, שואל אותה מה עוד הצריכה בשביל להתקדם, בשביל להגיע, בשביל לשוות צורה ליוצרה, לדמות את התחתון לעליון. מה עוד הצריכה? שואל את המציאות, מה עוד הצריכה? והוא, שמידתו יסוד, הוא משפיע עלה את זה. אמרנו שיהודה הוא מצד התכלית, והתכלית היא האדם. האדם שאמור לקדם את העולם הזה, אשר ברא אלוהים לעשות, ולהביא אותו לתכליתו. ויהודה מבין שהעולם הזה, כמו שהאדם, האדם הוא יצור מורכב, שמורכב תרתי משמע, מורכב מנשמה שהיא מושלמת ומגוף שהוא חסר, וההרכבה ביניהם, בין המושלם והחסר, יוצר את האפשרות להשתלם. ולכן, יש ביהודה איזשהו, יש לו את האתנחתות הזה. יש לו את ה, הוא לוקח את הזמן באיזשהו מובן. כביכול הוא מבין שכל מה שעתיד להיות כבר נמצא כאן, ולכן אין מה כל כך להילחץ. היתרון הגדול של יוסף, שהוא סוג של שגר ושכח, אנחנו אפשר לסמוך על המילה שלו, הוא תמיד יביא את מה שצריך בזמן הנכון, במהירות הנכונה, בכל אשר הוא עושה, אדוני מצליח בידו, הוא תקתק לנו את הדברים, הכל, איתו אפשר להתקדם באמת. היתרון ביהודה, מה שאמרנו, זה הנחת רוח הזאת, החוכמה הזאת, הליבית, שהוא מבין שיש דברים שהם תלויים בזמן, והזמן הוא עושה את הפעולה שלו גם כן, והוא עושה את הדברים בזמן הנכון, לפעמים הוא לוחץ ולפעמים הוא דוחה, ולפעמים הוא פשוט שותק ונותן הזמן לעשות את שלו. ובגלל זה מלכותו היא המלכות הקבועה, כי למרות שכרגע הוא מקבל ומושפע כביכול, המלכות שזה יהודה היא מושפעת ממידת היסוד, היא תתעלה לאט לאט, אמנם זה ייקח בזמן הנכון והעולם מתפתח, עד שהוא יגיע אל השורש שלו. ושהוא יגיע לשם, הוא גם יתפתח עוד אל עולמות חדשים, אפילו מעבר למה שעכשיו אנחנו יכולים לשאוף אליו אפילו. ולכן מלכות יהודה, המלכות המשתלמת, המלכות המתפתחת, המתקדמת, היא המלכות הקבועה. בהקשר הזה אפשר להבין קצת את בנימין, ששניהם רבים עליו. כי בנימין גם נקרא בנימין הצדיק, כמו יוסף יש לו שייכות אל מידת היסוד. ומידת היסוד היא יש לה שני חלקים. אפשר לדמות אותה כמו משפך, הצד העליון שלה הוא צד מקבל. מקבל את כל הכוחות מהספירות שלפניה, והצד השני זה הצד המשפיע, כאילו זה השפיץ של המשפך שהוא מוציא את זה הלאה. אז כביכול יש לו תכונה של מקבל ותכונה של משפיע. באמת ליוסף יש שני בנים, מנשה ואפרים. והם משפיעים למלכות, משפיעים ליהודה. בנימין, כביכול אפשר לצייר אותו כמו המקל. כן, במרוץ שליחים, אותו מוסרים. הוא, בנימין, הוא התנועה עצמה מיוסף אל יהודה. וזה מתבטא בברכה של יעקב לבנימין, בנימין זאב יטרף, בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל. יטרף, בנימין זאב יטרף, אומר רש"י בפירוש הראשון שלו, שם כמה פירושים, חטפנים. חטפנים זה תכונתה או של הזאב, שהוא להבדיל מהאריה, כשהאריה טורף, באותו מקום שהוא טורף הוא גם יסיים את הארוחה, כי אין לו מה לפחד שמישהו יחטוף לו אותו. אמנם יש לו את נחתות והוא לא קם הערב, אבל כשהוא קם, אז הוא טורף ובאותו מקום הוא גם דורס ואוכל. הזאב לא כן הוא. הרבה פעמים הזאב, אחרי שהוא טורף, הוא מגיע טורף, והוא גורר את הטרף, חוטף אותו לאיזה פינה בטריטוריה, לפעתי הטריטוריה, כדי שלא יחטפו לו אותו. אנחנו רואים שבנימין חטפן, זאת אומרת הוא נע, יש לו יכולת התנועה. זה מתבטא טוב מאוד גם בסיפור של האחים עם בנימין. כולם מדברים עליו, כל הוויכוחים הם עליו, והוא בכלל לא רואים אותו, לא שומעים אותו מוציא מילה. הוא הסיפור כמו הזאב שנכנס לתוך הבמה, חוטף משהו משם ואוכל, הוא בעצם המרכז על ידי היעדרו הוא נמצא שמה. זה בפירוש הראשון. בפירוש השני אומר רש"י, שאול מוסר את המלוכה לדוד, בזה אפשר גם לפרש את הברכה של יעקב ליהודה, כך ראיתי, שמישהו כותב, מטרף בני עליתה, אז רש"י כותב, מטרף בני עליתה, מטרוף טורף יוסף. אבל אפשר לפרש, מטרף בני עליתה, מה זה טרף? בנימין זאב יטרף. מלכותו של יהודה, זאת אומרת, יהודה עולה לגדולה מתוך בנימין, מטרף בני, מבנימין זאב יטרף, אתה יהודה עולה לגדולה. אתה עולה לגדולה מתוך בנימין. המלך הראשון היה שאול, והוא ימסור את המלוכה לדוד. הוא התנועה שמעבירה את המלוכה לדוד, ובאמת מהבחינה הזאת אפשר להוסיף נתון שלא הרבה יודעים או יודעות. המלך הראשון באמת בכניסה לארץ ישראל, הוא לא היה שאול. המלך הראשון היה יהושע. משה גם היה לו דין של מלך, אבל לא זכה להיכנס לארץ. הראשון שנכנס לארץ זה יהושע, יהושע משבט אפרים. אפרים מנשה בניו של יוסף. אז שוב רואים שהתנועה המועברת מהמלך הראשון, מיהושע, דרך בנימין אל דוד. הנה התנועתיות של בנימין גם כאן. אנחנו רואים את החטפנות שלו. זה שהוא זז ברצו ושוב מהיר כזה. והפירוש השלישי, שם שרש"י מפרש, בבוקר יאכל עד וערב יחלק שלל, הוא מדבר על הכהנים שאוכלים בבית המקדש, ושוב אנחנו רואים שבנקודה הכי פנימית, אז שהמזבח הוא בחלקו של בנימין, והאכילה, שזה דבר גשמי, בקדושה, זאת אומרת שהקודש נמצא בתוך העולם הזה, מופיע בחלקו של בנימין, שזה כמו שאמרנו, הנקודה הפנימית הזאת שכולם רבים עליה, כמו שהזכרנו לפני זה, בנימין בעצם הוא, כל האחים רבים עליו, אבל הוא שותק. כולנו יודעים שבתוך העולם הזה לתפוס את נקודת הקודש היא חמקמקה, כולנו רוצים ורודפים אחריה, אבל אי אפשר לתפוס אותה בזקן, אי אפשר להחזיק אותה בידיים, ולכן זה קורה דווקא בחלקו של בנימין. מהסיבה הזאת יוסף חייב את בנימין ב-100%, והוא, זה המבחן שהוא עושה לאחים, אני רוצה את בנימין איתי. מהסיבה הזאת יהודה חייב את בנימין ב-100%, והוא עומד מול יוסף ואומר לו, עבדך רב את הנער, אין סיכוי שאתה לוקח אותו, אני חייב אותו. ולכן גם יוסף וגם יהודה מבינים, אם אני יוסף חייב את בנימין ב-100%, וגם יהודה חייב את בנימין ב-100%, אז חייב להיות שאני יוסף להסכים ואצליח להיות עם יהודה, וגם הפוך יהודה מבין. לכן ברגע שהערבות של יהודה באה לידי ביטוי, אז ממילא נפטרת המחלוקת, וכולם יודעים שיש פה בית ישראל אחד, ולא משתי משפחות של רחל ולאה, ובזה נפטרת המחלוקת בין האחים. זה תפקידו של שבט בנימין בקצרה. השבט השני זה שבט דן, ושבט דן, גם כן בברכה שלנו פה, יעקב מברך אותו, יהי דן נחש על הדרך, שפיפון על אורח, הנושך עקבי סוס, ויפול רוחבו אחורה שלו, בחינה של נחש, שהוא בא בעקב. אני בכוונה מדגיש את זה, כי זה חשוב לנו לימינו אנו, עקבתא דמשיחא. ודן הוא יושב בגוש דן, כידוע, שמה ישבו פלישתים, יושבי פלשת, שמה היו עיירות פלישתים, גוש דן, טריטוריה של שבט דן היא מה שמכונה היום גוש דן, ועוד כמה מקומות ששם ישבו פלישתים. ואנחנו רואים גם המפרשים שמדברים על הברכה הזאת של יעקב, מתכוונים הרבה מהברכה לשמשון, ששמשון אין לו שום בעיה להתרועע עם פלישתים, והוא יכול לכתחילה להגיד, כי מצא חן בעיניי, כי מצא חן בעיניי. מה זאת אומרת, פלישתית מצא חן בעיניך? שמשון לא מתבייש בזה. עכשיו, זה נקודת החיסרון שלו מצד אחד, כי אמרו חז"ל, שמשון הלך אחר עיניו, לפיכך נקרו את עיניו. מצד שני, זה נקודת היתרון שלו, כי נראה בעזרת השם פרשת תצווה, כשמחפשים חכמי לב למשכן, אז שמים את בצלאל בן אורי בן אחי שמח בן חור למטה יהודה, והעולה בן אחי שמח למטה דן. זאת אומרת, חייבים את שבט דן שם, כי אם אתה לא יודע להתרועע, כן, אתה יושב על החוף, אתה בעצם יש לך תקשורת עם אירופה, יש לך תקשורת עם כל הגויים, עם כל מה שקורה פה בעולם הזה. אם אין לך בדים, אין לך צבעים, אז איך תבנה משכן מזה? אבל בשביל להביא צבע יפה ובד טוב, קודם כל אתה צריך לאהוב את הבדים ואת הצבעים. אתה צריך לאהוב את מה שהעולם הזה מציע לך. שזה, מזה הם מתקדמים, אפשר לעשות מזה דברים מאוד יפים. שזה כבר הקשר של דן אל שבט יהודה, שהוא מתבטא בברכה של משה לשבט דן. ברכה של משה לשבט דן, הוא קורא לו דן גור אריה יזנק מן הבשן, ואצלנו יעקב קורא ליהודה גור אריה יהודה. אז יש לנו את גור אריה יהודה, ויש לנו את דן גור אריה, ובאמת שניהם יש להם מין המשותף בחוכמת הלב הזאת. כי אמרנו גם על יהודה, הרי הוא יודע להסתכל על העולם הזה ולראות אותו כמו שהוא ממש, ולא להיבהל. ומה הוא רואה בו? הוא רואה בו גם את מה שיש פה מונח בעולם הזה, אבל הוא גם הוא יודע לקחת את זה עוד step forward, לקחת את זה עוד צעד אחד קדימה אל מקום יותר עמוק, יותר פנימי, יותר מתפתח. לכן יש לנו בעצם את שבט דן, שזה אמרנו כל יושבי גוש דן, אנחנו יכולים לראות בעקבת הדמשיכה שאנחנו צריכים לבנות פה, אז אנחנו נראה התפרצות מאוד גדולה של כוח של שבט דן, שהוא מסתדר מצוין עם כל ענייני העולם הזה, כל יושבי גוש דן. אנחנו נראה המון המון התפתחות של כל ענייני העולם הזה, וזה היתרון הגדול שלהם. אבל גם יכול להיות החיסרון הגדול אם נשארים רק בחינת עקב, כן, הבחינה של הנחש. בגלל זה שבט דן, נקרא לזה, מצמידים אותו לשבט יהודה, שזה השלב ההתפתחותי הבא שלו. וברגע ששבט דן הוא מתפתח לדן גור אריה ומוצמד ליהודה, נקרא לזה, אז אפשר לקחת את כל האהבה שלו אל היופי ואל האסתטיקה ואל כל ענייני העולם הזה, את ההתפתחות של העולם הזה, לחבר את זה אל נקודת הקודש. וככה בעזרת השם, יושבי גוש דן יוכלו לעשות שלום ולהתחבר עם יושבי ירושלים, שהיא נחלתו של שבט יהודה, בעזרת השם במהרה בימינו. שבת שלום ומבורך לכולם.